אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, שמחים שהצטרפתם אלינו ב-104.9 ו-105.3 FM. איתנו באולפן דרור רוטשטיין ואיתי סופרין, אנחנו בלקט היום, יום חמישי, עם דברים שהיו לנו השבוע ושבחרנו אותם ושאהבנו אותם. יובל,
נכון.
מה נגיד?
דיברנו עם דרור בורשטיין השבוע,
נכון.
על הווה,
ספר נפלא.
ספר חדש שלו, של התבוננויות בעולם הטבע הגדול, שהוא מופיע בקטן אבל הוא גדול בעצם. דיברנו גם עם דוקטור יובל עברי על סמיר נקש, על הספר שלו שתורגם עכשיו לעברית מערבית, שלמה הקורדי ואני והזמן. סמיר נקש סופר יהודי שעלה לארץ בגיל 13 וכתב רק בערבית. דיברנו עם אלי ביטן שלנו מכאן מורשת על הספר החדש של יוסף בר יוסף, אבא בן סבתא דינה.
ועל בעצם דור שני של יוצאים בשאלה.
כן.
שזה הגדרה מעניינת. מה קורה שם לדור השני?
כן, עכשיו מתחילים לכתוב את זה. יש תת ג'אנר נקרא לזה של הכתיבה,
כן.
הזאת. ודיברנו עם אסף תלמודי על מופע לרגל ציון 25 שנים למותו של דוד אבידן. מופע מיוחד מאוד. הייתה שיחה משעשעת מאוד.
מאוד.
כדאי לכם להקשיב.
אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עם ההווה. ובהווה הדבורים רוחשות בפריחתו של עץ השקד, כמו מבקרים לאותים מדי במוזיאון לאומנות. הצופיות מקפצות ושרות, וגם המואזין מן הכפר הסמוך לא יכול להתחרות ביפי השירה הקצר של הצופית. כל ציפור שיר עם מואזין שאומר אללה הוא אכבר. כך כותב דרור בורשטיין בספרו החדש הווה, שיצא עכשיו בהוצאת אבן חושן, ויש בו ירגזים ופשפשים ואורבני וגמל שלמה ומיינה ותיקנים ואש ופרפרים, ויש כפר ויש עיר, יש בן שהושאר בבקום, ואת האפשרות לדמיין כתיבה אחרת. מהי הכתיבה האחרת הזאת? זה מה שאני רוצה לשאול אותו. בספר הזה יש גם ציורים של הצייר מאיר אפלפלד ושירה. דרור בורשטיין מלמד ספרות באוניברסיטה העברית בירושלים. בשנים האחרונות הוא פרסם את הרומן טיט, את ספר השירה אלה כרגע חיי, את המסות אדם בחלל ולטובת הציפורים. שלום לדרור בורשטיין.
שלום.
אז אולי נתחיל עם העניין הזה של הכתיבה האחרת שאתה פתאום יכול לדמיין כשאתה יושב שם בטבע בכליל, אם אני זוכרת נכון את המיקום.
כן.
מה זה הכתיבה? עשית דרך כזאת מהרוצחים עד הספר. אני רוצה לדבר על הדרך הזאת.
אני גם רוצה. כלומר, הייתי שמח להבין את זה. יש כל מיני דברים שהם מובנים מאליהם לאנשים שמתחילים לכתוב פרוזה. הם כאילו באיזשהו שלב כבר לא חושבים על זה. אני מדבר על עצמי, אבל אני חושב שלא רק על עצמי. זה ברור למשל שאם אתה יושב לכתוב פרוזה, אתה צריך לכתוב על משהו שהיה בעבר, כן, once upon a time, היו, כן. היה, על אנשים שהם לא אתה בדרך כלל, כל מיני דמויות, על דברים שהם פחות או יותר מומצאים ברובם, גם אם יש להם איזה בסיס במציאות, אבל הם כל הזמן מומצאים. הם בעיקר מתרחשים בעיר, לפחות במאה השנה האחרונות, קצת יותר. העיר זה המקום שבו מתרחש רוב הסרטים והספרים, ושם כאילו קורה הדבר. וכל הדברים האלה מעניינים, אבל באיזשהו שלב פתאום התחלתי לחשוב בעצמי על ההנחות היסוד האלה, ואם זה הדבר שאני רוצה להיות מושקע בו. ואין לי תשובה חד משמעית, אבל כרגע התשובה היא נוטה יותר אל כיוון הלא. אולי אני אגיד את זה בדרך אחרת, זה נשמע אולי קצת מופשט, זה קשור לשאלה מה אתה עושה כשאתה יוצא לרחוב, נגיד.
כן.
אם אתה כותב רומן, אתה יוצא לרחוב ובעצם אתה נמצא בתוך הראש שלך, ואתה חושב, רק רגע, הוא הלך אתמול לשם, עכשיו אנחנו נביא אותו לשם, והוא יעשה את זה, והוא אמר לו את זה, לא, אנחנו נמחור. זה איזשהו דבר שאתה בונה לעצמך, איזו עיר פנימית שאתה בונה לעצמך, ואתה מארגן אותה ויוצר לעצמך בעיות ופותר את הבעיות האלה, ואחר כך קוראים לזה רומן. ואם אתה כותב משהו כזה, כמו הספר הזה או זה, אתה יוצא החוצה, ואתה לא חושב במיוחד על שום דבר, אתה מסתכל, ופתאום אתה רואה את זה, או את זה, או אתה שומע איזה משהו, ולפעמים אתה מגיב לזה.
זה גם שאלה של ניתוק וחיבור, מה שאתה מתאר כביכול, כשאתה כותב רומן, אתה מתנתק מעולם החיצון, ואתה כשאתה כותב את הדברים האלה, כשאתה כותב את רוב הטקסטים שפרסמת בשנים האחרונות, אתה מתעסק בחיבור, בלראות איפה אתה בעולם, מה הדברים שאתה חווה ורואה, כיצד אתה מפענח אותם.
זה נכון. השאלה היא ניתוק ממה וחיבור למה. אני מסכים למה שאמרת, יובל, אבל נראה לי השאלה באמת למה אתה מתחבר ולמה אתה מתנתק. תמיד אתה מתחבר למשהו, גם כשאתה כותב רומן אתה מתחבר למשהו. אבל אפשר להגיד שברומנים אתה בדרך כלל מתחבר לעולם הפנימי המוזר שאתה ממציא לעצמך. אתה פשוט ממציא איזה מין משחק עם כל מיני דמויות שלא קיימות בשום מקום, זה מאוד, מאוד משונה, כן, שמדברות כל מיני דיבורים שלא נשמעו מעולם, ולזה אתה מתחבר, ועם זה אתה חי כמה שנים, וככל שהרומן יותר מורכב, אתה יותר מקבר לזה, וכאן אתה באמת הופך להיות, זה הרבה יותר, אתה באיזשהו אופן פסיבי, אתה מגיב למשהו שיש, והמשהו שיש הוא נמצא מחוץ לך כביכול.
דרור, אתה, ככל שאני זוכר את הביוגרפיה שלך, אתה גדלת בנתניה.
כן.
קשה שלא לדעת את זה. אחרי, היה ספר, נתניה גם. זאת אומרת,
זה אז קשור, דרך אגב.
רגע, רגע. אבל נתניה, נכון, כאילו גם אני גדלתי בעיר מן הסוג הזה, שהיא לא עיר גדולה, אבל בכל זאת, אני קוראת את הספר שלך הזה, וגם הקודמים, על הטלפים ועל הציפורים, ואני אומרת לעצמי, איפה הוא יודע את כל הדבר הזה? כי כשאני למשל רואה ציפור, אני מסתכלת עליה, אבל אני לא יודעת איך קוראים לה על פי רוב, אלא אם כן זה דרור או דוכיפת. ואני תוהה אם זה כאילו תחקיר, מאיפה אתה יודע את השמות של האש, הדבורים, האם זה זבוב כזה או שזה באמת דבורה, מה, איך הגעת לידע הזה?
אני באמת, אני לא מצטיין בזיהוי, אני, זה לא, אני מסכים לגמרי, אני גדלתי לא בעמק ישראל או משהו כזה, כמו מאיר שלב שמספר שבכיתה א' הוא כבר ידע לזהות 60 מיני צמחים או משהו כזה, הלוואי עליי. אני הייתי צריך להגיע לזה, ואני עושה את זה בשתי דרכים, אחת זה שאני מנסה להיות כמה שיותר בכל מיני מקומות בחוץ, שמהם נכתב הספר, ואז אני רואה כל מיני צורים שבדרך כלל אני לא מכיר אותם, ואני רושם אותם לעצמי, או כותב לעצמי, או זוכר אותם, ואז אני הולך ובודק, ורואה מה זה הדבר הזה. לאט לאט אני מתחיל לזהות יותר, אבל המשימה הזאת היא אינסופית, זאת אומרת, יש כל כך הרבה מינים, במיוחד בחרקים, כן, מדובר באלפים, אלפים, אלפים של מינים, וזה חלק מהעניין, כלומר, הרצון להגיע אל תוך המציאות הזאת, זה קשור לעניין הזה של החיבור, דווקא מתוך הילדות שבה זה לא היה. כלומר, כן. שבה באמת, אני נורא סניתי טיולים, בתנועת נוער ובבית ספר, תמיד הייתי מנסה להתחמק מזה, כי
גם אני, אבל למה בעצם?
כי זה מלוכלך וקוצים דוקרים אותך ברגליים.
לא, אנחנו כאילו חיינו באיזה ניתוק מסוים מהטבע, ומעניין אותי החזרה, האם החזרה שלך היא קשור, מה בא לפני, מה, קודם התחלת להתעסק בהייקו ובשירה יפנית, ואז זה בא, או קודם התחלת על זה, ואז כי לדעתי זה קשור שם, ליפניות.
אני חושב שזה מגיע מטבעונות, שבאיזשהו שלב אנחנו מפענחים אותך פה רגע.
כן, בוא נדבר עליו רגע בגוף שלישי, בוא נראה מה קורה.
אבל ברגע שאתה מתחיל לרחם על בעלי חיים שאתה אוכל, אתה רוצה אולי להתחבר יותר לעולם החיצון, לעולם החי שמקיף אותך, והעולם החי בעיר שמקיף אותך בצורה מיידית, הוא לא עריות ונמרים וכו', אלא באמת חרקים וציפורים ומדי פעם פרפרים וקצת הטלפים, ולאט לאט זה הגייטווי, נקרא לזה, לטבע.
יכול להיות, אני בטוח שיש כמה הסברים. לגבי העניין של הטיולים בבית ספר, אני חושב שהתשובה היא מאוד פשוטה, בפחות מבחינתי, זה פשוט נובע מהעובדה שהטיולים האלה נעשו בקבוצות. בטיולים שאני עושה הם נעשים לבד.
כן.
וכשאתה נמצא בקבוצה, אתה לא שומע כלום, אתה לא רואה כלום, אתה רואה רק בני אדם אחרים. כלומר, הם באים מהעיר, הם ממשיכים להתנהג כמו בעיר, הם שרים את השירים המטופשים שלהם באוטובוס ובספסל האחורי, ובעצם הם לוקחים ממך את הדבר שלשמו יוצאים, אבל כשאתה יוצא למקומות האלה בלי שום דבר, בלי הפרעה, הם פשוט באים אליך ומחליפים את בני האדם. לגבי הטבעונות יכול להיות, אני לא יודע, אני יכול להגיד בוודאות דבר אחד, שאני בתור ילד שהייתי ככה כנער, אני יודע, בגיל 10-12, היו שני דברים שעניינו אותי, ואחד זה בעלי חיים, אבל דרך ספרות, זאת אומרת, הייתי קורא למקום לחוברות כאלה וכן הלאה, והשני זה כוכבים. אז במובן הזה זה משהו
נשארת,
שהוא,
כן.
הוא קדם להייקו ולכל דבר אחר, זאת אומרת, זה משהו באמת קדמוני בחיים, כמובן הקטנים שלי, אבל זה פשוט לחזור לשם, זה לחזור למשהו שהיה.
זה מעניין שאתה מדבר על המושב האחורי הזה באוטובוס, כי גם בספר הזה, גם פרקי, נקרא לזה פרקי התבוננות בטבע, שהם מתעסקים הרבה באמת בלשבת לבד בטבע ולהתבונן באיזה פינה, בני אדם חודרים, והם חודרים בגסות, בקוס פלסטיק או קוס חד פעמית עם סמל האוניברסיטה מוטבע עליה, או באפשרות שקניון יוקם על האזור שליד כליל, זאת אומרת...
או בעצם שרשרת החיול, שזה אין גס יותר מזה.
והנזקים האיומים שאנחנו בכלל לא סופרים אותם, שנגיד יקרו לאוכלוסיית האשים במקום הזה שבו משליחים כלאחר יד משהו חד פעמי.
נכון. אני חושב שהספר המסוים הזה התחיל עצמו, ששלחו אותי מפעם טיים אאוט, היה איזה מין פרויקט כזה, והם כבר הייתי בתוך זה, אבל לא חשבתי לכתוב את זה כל כך, והם שלחו, הם אמרו לי, תבחר איזה מקום שאתה רוצה להיות עליו, להיות פה כמה ימים ולכתוב עליו, והלכתי לכליל, לבית של חבר שקוראים לו אליק פלמן, ויש לו בית שהוא בנה שם לבד, והוא מגדל את מזונו לבד, בית באמת נהדר. ואז באמת באיזשהו רגע מסוים, שישבתי שם, ורואים את הים, זה כמה קילומטרים מהים, והבנתי שכמו שבנתניה, שהעיר שאני גדלתי בה, אני זוכר את השטחים הפתוחים האלה, אני זוכר אותם בזיכרון החי שלי, משנות ה-80, והיום זה הכל בנוי בצפיפות, הכל, אין מטר. אז הבנתי פתאום שגם מה שהיום נראה כמו הגליל, בכלל הגליל כן פתוח ובכל זאת ירוק ויש פה שמיים, ויום יבוא ומישהו יחליט, טוב, מכאן עד שם אנחנו סוללים ובונים וכן הלאה, ובסוף המדינה הזאת היא תהפוך להיות כמו איזה מין הונג קונג, הכל יהיה בנוי בצפיפות. זה נראה היום בלתי אפשרי, אבל זה ככה היה בראשון, גם בראשון אני זוכר, עם חולות והכל פתוח, היום הכל זה שכונות.
נכון.
אז זה גם חלק מהדבר הזה אני חושב, כלומר, היות שאני בן 50, כן, אז אני הספקתי עוד לראות את הזנב של הארץ הזאת עוד לפני הפיתוח המסיבי של שנות ה-90 נגיד עם העליות וכן הלאה, וזה תהליך נמשך, כבר יזהר מדבר על זה לפני עשרות שנים. אז הכתיבה הזאת אני חושב היא קצת לאור המציאות הזאת, שהיא קשורה כמובן גם למציאות אקולוגית ולמשבר אקולוגי יותר כללי, עולמי.
אני רוצה לשאול אותך, דרור, לסיום, על הציורים של מאיר אפלפלד היפים. הוא קודם קרא ואחרי זה צייר, או שבחרת ציורים שכבר היו?
לא, זה ציורים שכבר היו, זה ציורים שכבר היו. החיבור שלי למאיר הוא כל כך חזק, זה ארוך שנים, שאנחנו, ממילא אני מרגיש שאנחנו עובדים באיזשהו סוג של הקבלה. כל אחד כמובן בסגנונו וכן הלאה, ולכן... הרגשתי שבהתחלה חשבתי שאנחנו נלך ביחד למקומות האלה שכתבתי בהם והוא יצייר ביוחד, אבל אז חשבתי שזה היה יכול להיות נחמד, אבל הוא עושה דוקטורט, אין לו זמן עכשיו, אז אין צורך, ושאני יכול לקחת, גם אם הוא לא מתאר את המקום הספציפי, משהו בתנועה אל הנוף, שיש בציורים שלו, הרגשתי שהוא יכול להתאים. כל מיני דרכים שלא תמיד אני יכול להסביר.
תגיד, אתה מרגיש שאתה לא כותב יותר פרוזה, רומן, כמו שפעם, משהו, לא תכתוב יותר, או שזה לא מדגדג?
אני לא יודע מה יהיה, כרגע לא. יש לי פה ושם איזה סיפור קצר, באמת קצר, של עמוד או שניים, מבקשים איזה כתב עת, אבל זה גם קצת משונה, אבל לא, אני ממש מרגיש שאני לא יודע איך לעשות את זה יותר, לכתוב רומן. לא שאני לא יודע, אבל זה לא מעניין אותי, זה באיזשהו אופן... זה כמו איזה מטלה לא נעימה, זה כמו לשטוף את הרצפה בבית, או משהו כזה. באמת ככה אני מגיש. כל פעם שאני יושב ואני חושב על רומן, אחרי זה עמוד אחד, אני אומר, מה אתה צריך את זה? תלך החוצה, תיסע לים. אני חיה שאני ככה מרגיש.
זה נשמע מאוד סביר להרגיש ככה.
לגמרי. לגמרי.
דרור בורשטיין.
זה מופרך, תפסיקו לכתוב את הרומנים האלה.
אבל לא, אבל רגע, לקרוא רומנים אנחנו עדיין רוצים לקרוא.
אבל כן, יש מספיק כבר כתבו.
נכון, יש מספיק.
אתה יודע, לא קראנו הכל.
זה נכון. גם לא, דרך אגב, גם לא.
גם לא לקרוא?
יש טקסטים הרבה יותר מעניינים. בז'אנר הגדול הזה של כתיבת הטבע, שבאמת בארץ הוא בקושי קיים, אבל באנגלית יש ממנו יצירות מופת נפלאות. וזה מה שאני קורא בעיקר בשנים האחרונות. יש שם דברים שמעניינים פי אלף בעיניי מה שאני קורא, איזה רומן של בלזק או משהו. כלומר, היה לזה זמן באיזשהו שלב, ואני לא מבטל את זה, בזמן מסוים שאתה צעיר וכן הלאה, וזה נורא מעניין אותך נגיד. המאבקים בין בני אדם והעלייה בסולם החברתי והכסף, הרי הרומנים האלה משקפים את התודעה הזאת.
נכון.
אז כשאתה בתוך זה, אז בסדר, אז תקרא את הדברים האלה. אני לא בא לבטל כמובן את כל המסורת, גם בתוך הרומנים יש דברים שאני רוצה לקרוא אותם שוב.
אני אוהב את ההמלצה הזאת, של לא לכתוב רומנים וגם לא לקרוא אותם. זה עוד לא אמרו פה.
ניאליזם. יאללה, לשרוף את הכל.
דרור בורשטיין, הספר הווה, מאוד יפה, הוצאת אבן חושן. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה לכם.
להתראות.
הספר שלמה אקורדי ואני והזמן שיוצא עכשיו בתרגום לעברית מערבית במסגרת סדרת מכתוב וידיעות ספרים בתרגום של סמירה יוסף ורות נקש ויגיסר הוא הרומן הראשון של הסופר סמיר נקש שמתורגם לעברית אחרי שקובץ הסיפורים יום שתבל הרתה והפילה בו יצא בשנת 1985 בעברית. כל הדבר הזה קורה למרות שסמיר נקש הוא גר בישראל מגיל 13, הוא נחשב לסופר עיראקי חשוב, אבל הוא כתב אך ורק בערבית במשך כל שנות היצירה שלו. כמובן שזה הרחיק אותו מהקוראים כאן. שלמה אקורדי הוא בעצמו רומן שעוסק בהגירה, בהחלפה של שפות, במאה ה-20 שהאירועים המזוויים שגרמו לכל כך הרבה אנשים לזוז כל הזמן ולהתרגל לשפות חדשות ולתרבויות חדשות, או לא להתרגל, לסבול מהמעברים האלה. מחר בשש בערב יתקיים שידור של השקת הספר במכון ון ליר. השתתפו בזה דוקטור יונתן מנדל, פרופסור יהודה שנהב שערבני, פרופסור חביבה פדיה, אינס אליאס, ודוקטור יובל עברי, שהוא סוציולוג וחוקר תרבות בקינגס קולג' לונדון. הוא כתב ביחד עם דוקטור אלמוג בהר את אחרית הדבר לספר הזה, וביקשנו לדבר איתו. שלום, דוקטור יובל עברי.
שלום, שלום מאיה. אהלן. שלום יובל.
אהלן. אז תספר לנו, יובל, קצת על סמיר נקש. מי הוא היה האיש המעניין הזה שהלך בדרך מאוד שונה מרוב האנשים שעלו לארץ בגיל 13, ופשוט נמאחו כאן בקור ההיתוך, והוא כאילו סרב לדבר הזה.
נכון, אני חושב שבמובנים אצל סמיר נקש, המקרה, יש לנו פה סיפור בתוך סיפור בתוך סיפור. ויש את הסיפור של נקש האיש, וסיפור של נקש היוצר, והסיפור, שני הסיפורים האלה נמהלים בתוך הסיפור של, 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 של המאה ה-20, של המשבר של הלאומיות, של הסכסוך הישראלי-ערבי, של העקירה של היהודים מעיראק לישראל. אז אולי ניתן קצת פרטים ביוגרפיים על נקש וקצת על הכתיבה שלו, ואז משם נוכל להמשיך. אז נקש נולד בבגדד ב-1938, הגיע באמת מה שאמרת בערך בגיל 13, עם משפחתו לישראל ב-1951, מתמקמים במעברה בפתח תקווה, ואחרי זה כמה שנים, ואחרי זה גם הבית שלו נמצא שם בסמיכות, והוא גר כמעט כל חייו באותו שיקון שבסמיכות לאוהל שהוא גר והפחון בתקופת המעברה. ההגירה לישראל הייתה חוויה מאוד טראומטית למשפחה, כפי שהוא מעיד, והחיות והמשפחה, ומהר מאוד הם רוצים לחזור, ברעיונות סביר מספר את זה, ואפילו מבקשים להוציא דרכון מחדש, וזה נמנע מהם, ואביו נפטר משברון לב כמה שנים אחרי המעבר, וזה דבר שמשפיע עליו השפעה עצומה, והוא מחליט ביחד עם הבן דוד שלו, שהוא בן, שסמיר בן 15 ובן דוד שלו בן 17, הם שמעו על איזשהו מישהו ביהודי עיראקי אחד שעשה את זה, שחצה דרך לבנון וניסה לחזור לעיראק, והם עושים את זה, הם חוצים את הגבול ללבנון, בתוך מטרה לחזור לעיראק, מתוך איזושהי פנטזיה, לחזור למולדת, והם נעצרים בלבנון, נעצרים בכלא, אחרי זה, זה סגה של חצי שנה עד שהם חוזרים לישראל, ויש משפט שבסופו של דבר מזכים אותו, אבל הכניעה הזאת לחזור נשארת איתו, וכבר בגיל 18 מתחיל את הנידודים שלו. הוא עובר בהתחלה לפרס, לטורקיה, הוא גר תקופה מסוימת, וכמה שנים בבומביי, שם הוא גר ביחד בתוך הקהילה היהודית בגדדית המקומית, קהילה עשירה יחסית, הוא עובד שם בתוך המוסדות, וב-1968 חוזר לישראל. לאורך כל התקופה הזאת הוא כותב. הוא כותב, הוא לא מפרסם, אבל כל התקופה הזאת, שהיא גם תקופת הנדודים הזאת, שאנחנו נראה את זה בסיפורים שלו, שהיא גם תקופה שבה הוא קולט שפות נוספות, את הפרסית, את הטורקית, את ההינדי בהודו, תשפיע מאוד על היצירה שלו. במקום 68 הוא חוזר, הוא עובד ברדיו ישראל בערבית, הוא מנסה, מתחיל ללמוד באוניברסיטה, עושה תואר ראשון, שני, ורוצה לכתוב דוקטורט, שזה עוד סיפורים על המזמן, הם נכנסים אליו, רוצה לכתוב דוקטורט באוניברסיטה העברית תחת שמואל מורה, ופרופסור נוי, אבל הוא מתעקש לכתוב את זה בערבית, הם לא מאשרים לו לכתוב בערבית, הוא מאיים בתביעה משפטית, אחרי זה הוא כותב גם רומן סימבולי על התהליך הזה.
מה, אצל פרופסור דוב, אצל פרופסור דוב נוי?
כן, הוא רוצה לכתוב אצל שמואל מורה, ושמואל מורה מציע את דוב נוי, יש שם גם גרסאות שונות, וסמיר נקש מסרב, הוא מתעקש לכתוב בערבית, כי זה דוקטורט שאמור להיות על הפולקלור היהודי הערבי. וזה סירוב, הוא פונה לבית משפט, וזה גם הפך, אחרי זה הוא כותב על זה באחד הרומנים שלו. אבל אחרי שהוא מתייאש מהדבר הזה, הוא מתחיל לשים את כל יעבו, לפרסם את הסיפורים הרבים כבר שיש בידו בערבית, אבל צריך לחשוב, לזכור שבשנות ה-70, מאחרי 48, גם, קודם כל אין הרבה אופציות לפרסם בערבית בישראל, וגם בטח לא יהודי שרוצה לכתוב בערבית, שאין לו את אותם קשרים שיש גם לפלסטינים הישראלים בתוך ההקשר הזה, והוא ממש מוציא את ספריו הראשונים בהוצאה עצמית, מנסה לגייס כספים, הוא גם זה שמשווק אותם, הוא מפרסם אותם, אז הספר הראשון שלו מפורסם ב-1971, בקובץ סיפורים, אחרי זה בשנות ה-70 יש לו עוד כמה קבצי סיפורים שיוצאים, ובשנות ה-80-90 בסך הכל יש לו 5 קבצי סיפורים שהוא מפרסם, 2 נובלות, 4 רומנים ו3 קבצי מחזות.
וכל הזמן הזה בעצם הוא לא נקרא בישראל, אבל באיזשהו שלב הוא כן נקרא בעולם הערבי.
כן, זהו, אז מה שמעניין בתופעה הזאת, ששון סומך מתאר את זה כסופרים ללא קהל. סופרים יהודים, רק אם שהוא לא יחיד, היו עוד כמה שבני דורו, דור אולי מעליו, שכתבו, המשיכו לכתוב בערבית בישראל, שמצד אחד היהודים העיראקים מתרחקים מהערבית, בגלל הסיפור שקורה בישראל, של המחיקה של הערבית, ומצד שני היהודים הערבים הפלסטינים לא מתעניינים בסיפורים האלה, אז הוא באמת באיזשהו דילמה, אז הוא מנסה למצוא, ואז בשלב מסוים הוא מצליח לשלוח את הסיפורים מחוץ לישראל, גם הוא שלח את זה לתוך הקהילה הפלסטינית הערבית שהוא מכיר, גם כמובן לאינטלקטואלים העיראקים היהודים שממשיכים לקרוא ערבי, אבל גם הספרים שלו מגיעים כבר בשנות ה-80 למצרים, לעיראק, כמובן לקהילות הגולים בלונדון ובגרמניה ובאירופה, ומקבלים הצלחה מאוד גדולה, במיוחד מוכרת בגלל הדמות הגדולה של ג'יב מחפוי, שקרא את הספרים שלו, גם נפגש כמה פעמים עם סמיר אישית, מאוד אהב את ה...
הוא אמר שמגיע לו לזכות בפרס נובל.
כן, הוא אמר, אחד המספרים הגדולים בערבית, כן, הוא נחשב כאחד המספרים הגדולים בערבית, במשנות ה-80 גם יש עניין במחקר, בתוך העולם הערבי, בסיפור שלו, וגם בתוך האוניברסיטאות...
ובישראל זה לא מזיז לאף אחד. בישראל העובדה שכבר שומעים על ההכרה הזאת, רואים שיש פה איזה משהו, וזה לא משנה את העמדה.
כן, תשמע, כמובן פה אנחנו צריכים לחזור לסיפור השני. הסיפור השני, שיש לנו שם פה סיפור בתוך סיפור, בתוך סיפור, כמובן שהסיפור של נקש, שזור בתוך הטרגדיה של גם של המדינה העיראקית המודרנית, וגם הטרגדיה של הקהילה היהודית העיראקית שמגיעה לישראל, ושל היהודים הערבים שמגיעים לישראל, ונמחקת להם התרבות, זה סיפור של הגירה ושל פליטות פיזית ותרבותית, אבל גם לשונית. ויש לנו גם סיפור שבו הסכסוך הערבי הלאומי הופך את מוחק היסטוריה שלמה של כתיבה יהודית, של יצירה יהודית בערבית. צריך להבין שסמיר נקש הוא לא איזה דבר חריג, אם אנחנו מסתכלים מההיסטוריה של היהודים בארצות ערב, מראשית האסלאם עד אמצע המאה ה-20. מרבית היהודים וההוגים היהודים כתבו בערבית, בערבית יהודית, ובלהגים שונים של הערבית, או הערבית המודרנית שבאה עם הספרות בראשית, סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. סמיר נקש הוא ממשיך של איזשהו מסורת, שנקטעת בצורה ברוטלית, כן, עם הסכסוך היהודי הערבי, והוא רוצה להמשיך אותה כנגד כיוון הרוח, כן, זה הטרגדיה הגדולה, הוא רוצה להמשיך את המורשת הזאת של יצירה בתוך הערבית, על כל להגיע, כן, הוא גם מנסה לצאת נגד התפיסה של הערבית בספרות נקייה מדיאלקטים ומקשרים.
אז זהו, במובן הזה אתם אומרים באחרית הדבר שלכם, שמבחינה מסוים, מבחינה אומנותית, מבחינה יצירתית, מבחינת המשחק שלו עם השפה, בעצם העובדה שלא היו לו קוראים, נתנה לו הרבה מאוד חופש לעשות את כל הניסויים והתרגילים והלשוניים והשפתיים שהוא רצה.
נכון, מה שאנחנו אומרים זה שנקש דווקא מקום הפריפריאלי שלו בתוך הספרות הערבית, מייצר מודל שמתנגד למודל הקלאסי שנוצר בתוך הקאנון הספרות הערבי בתקופה הלאומית של ספרות, של שפה ספרותית נקייה מדיאלקטים, שזה לא רק הדיאלקט היהודי, קוראים שהוא רק מביא את הדיאלקט היהודי או לא, הוא מכניס דיאלקטים שונים, שלפי מעמדות, שלפי אזורים, שלפי שייכות דתית, כן? שערבית הרי יש לה את ההבחנה בין הספרותית שצריכה להיות נקייה והמדוברת, אז הוא מכניס את המדוברת, הספרות, את השפה המדוברת חזק מאוד מתוך בתוך הכתיבה שלה, שזה מה שמאוד מעניין נגיד את החוקרים היום, כי הוא באמת דוגמה ש... דרך אגב, זה ויכוח שנמצא כל הזמן בתוך הספרות הערבית, כמה אפשר להכניס את המדוברת לתוך הכתיבה, השפה הספרותית.
עד כמה, אבל סופר, סליחה, קורא בעברית, שקורא עכשיו את התרגום החדש, עד כמה הוא באמת נחשף לאושר הזה? הרי מן הסתם חלקים מרכזיים מתוך המשחקים האלה שהוא עושה, גם ברומן הזה, נגזלים מאיתנו, נקרא לזה ככה, בגלל התרגום.
נכון, וזה באמת אומרת מידע על זה גם אחות הורות שתרגמה את הקובץ הראשון שהזכרת ב-1985, וגם התרגום הנוכחי. אני חושב שמה שטוב בתרגום הנוכחי, המודל של מכתוב, שזה ספר מתרגמים, שיצא מודל תרגומי חדש, הוא תרגום צוותי, שמתעקש על תרגום לא שמתרגם יושב מול טקסט ומתרגם אותו לטקסט, תרגום אילם, כאילו לא מדובר, אלא תרגום צוותי שיש תמיד תהליך של דיבור, והצליל מנסה להיכנס לתוך הכתיבה. מה שנקש כל הזמן מתעקש זה שהמוזיקה של השפה גם צריכה להיכנס לתוך הכתיבה, וזה העניין של דיאלק. והתרגום הצוותי של מכתוב, אני חושב, הוא עשיר יותר מהמהלך הראשון, הוא מאפשר את זה יותר. אבל כמובן שהולכים לאיבוד לדברים המסוימים שבתוך שהם אולי ייחודיים בתוך השפה הערבית, אבל אני חושב שהמודל התרגומי הזה, שהוא תרגום צפתי, מאפשר את זה יותר. ועוד משהו שסמיר נקש עושה, זה הוא מביא שפות, מילים וביטויים משפות אחרות לתוך הערבית. הוא מוציא את הערבית מתוך, לא כל מתוך התפיסה של שפה נקייה שאין לה שום השפעות מבחוץ, והוא גם מוציא את הערבית מתוך הגיאוגרפיה המסוימת שאנחנו מזהים אותה כאיזה מרחב מסוים. ערבית נעה, למשל בסיפור הרומן שלמה הקורדי, נעה מסבלך, כן, בצפון פרס, קורדיסטן, והיא נעה איתו לבומבי, ואחרי זה היא נעה לפרס ולטהרן ולבגדד, ואחרי זה לרמת גן. ויש לה השפעה של הכובשים הרוסים שמגיעים, והגרמנית שנכנסת שם, והאוטומנית. אז הוא בכוונה מנסה לפרק, הוא ברור אני מוצא נגד הזרם של התפיסה של ספרות לאומית כספרות נקייה, וכך המדיאלקטים, שאלה גם שיש ספרות ערבית שהיא באמת אחידה, ובמהלך שלו מערער על זה. ואני חושב בתרגום כזה לעברית הוא גם מערער על המחשבה שיש גם בשפה עברית נקייה שהיא חפה מהשפעות.
דוקטור יובל עברי, אתה תשתתף באירוע לכבוד הספר הזה, שלמה קורדי ואני והזמן של סמיר נקש. זה יתקיים כאמור, שידור של זה במכון ון ליר, זה בחר. יקרה מחר בשש בערב. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
ספר מעניין מאוד, אני מאוד ממליצה עליו.
אני מאוד ממליץ בכלל, נכון, אני ממליץ להתחיל להיכנס לתיבה של נקש. אני רק יכול להגיד עוד מילה, אני מקווה מאוד שהתרגום הזה, ואני מקווה מאוד שתרגומים אחרים נוספים יפתחו גם את המחקר וגם את הקוראים העבריים. זה ספר שחיכינו לו הרבה מאוד זמן שיצא לכתיבה של נקש, וזה גם אולי יראה, רק להגיד עוד מילה, על ההפרדה בין ספרות עברית ליהודים, או כתיבה בעברית ליהודים, וכתיבה בערבית לערבים, כן. או פלסטינים, ולהבין שיש גם יהודים כותבי ערבית, וערבית היא שפה יהודית לא פחות, בטח שאנחנו מסתכלים היסטורית, אבל גם בתקופה שבו נקש חי, והכניסה הזאת שאנחנו מכניסים סופר כותב ערבית, לתוך מסגרת כמו מכתוב שמתרגמת מספרות ערבית, מערערת את החלוקות האלה.
תודה רבה לך.
יובל עברי, תודה לך, להתראות.
להתראות.
תודה, להתראות.
אנחנו מה שכרוך, חזרנו, אנחנו עם אלי ביטן, איש כאן מורשת. לאחרונה דיברנו עם אלי על סוגה ייחודית מאוד בספרות, הספרות על חזרה בשאלה ועל התפקיד שלה בקרב החברה החרדית והדתית, והנה הגיע ספר חדש למדף הספציפי מאוד הזה בספרות שלנו, הוא עוסק בזה, זה ספר שיצא בהוצאת הספרייה החדשה, אבא בן סבתא דינה של יוסף בר יוסף, שכבר הזכרנו, הוא בנו של הסופר יהושע בר יוסף, מחבר הספר אפיקורס בעל כוחו, שהוזכר כבר בשיחתנו הראשונה עם אלי ביטן, על כך אחד מהדוגמאות הבולטות לספרות חזרה, יציאה בשאלה.
כן, אבל אתה יודע, יוסף בר יוסף, אני אגיד את זה שוב.
עומד במקומו לבדו, ניצב איתן. ניצב איתן. ענייני אבל אבות ובנים ולגלות מעל שולחן האב וכולי, זה לא בלתי מנותק מהשיחה שעומדת להיות לנו עם אלי.
זה לא צחוק, זה לא צחוק.
שלום אלי ביטן.
שלום, שלום.
תספר לנו קצת על הספר הזה, קודם כל, מה קוראים בו?
אבא בן, סבתא דינה.
מתפזרים.
כן, קודם כל, בוא לפני המעבר, נאמר זה ספר טוב וכיפי לקריאה.
נכון.
ספר שהוא מורכב בעצם משלושה סיפורים, מאוד אישיים, הולכים מאוד למקום האישי, המקום הזה של יוסף בר יוסף, גם כבנו של יהושע בר יוסף, גם כמי שבעצם התחיל את ילדותו במאה שערים, וסיים את ילדותו בתנועת השומר הצעיר. זאת אומרת, תהליך שהוא לא ממש הוא עשה, אבא שלו עשה, וגם אמא שלו יחד עם אבא שלו, והוא מספר בשפה מאוד רזה אומנם, אבל נעימה, כיפית, זורמת, יוסף בר יוסף כתב הרבה ספרים עם סיפורים קצרים, מחזאי, ידוע בעיקר כמחזאי.
חתן פרס ישראל, בוא נגיד.
חתן פרס ישראל לתיאטרון, נכון. האיש גם מחזיק בכך. ופה אני רוצה לסייג ולהגיד שדיברנו ועסקנו הרבה בפעם הקודמת בספרות היציאה בשאלה. שחלק גדול מהספרות היציאה בשאלה הם באמת עומדים בזכות עצמם, יובל. לילן בלום בוודאי כזה.
כן.
אני לרגע לא רמזתי אחרת, בחייכם.
אתה פה פותח חזיתים יוצאים בשאלה.
אני רק אמרתי שהשאלה של לגלות מעל שולחן האב, זה סוגיה סבוכה ביותר בספרות העברית לדורותיה, ובטוח שגם בקרב הז'אנר הזה, זה כל מה שאני אומר.
כן, כן, לגמרי.
אבא הוא חשוב.
אבא הוא דומיננטי מאוד. אולי יותר מדי חשוב, אולי צריך להיות חשוב, אבל זה כבר סוגיה פרוידיאנית.
אולי חבל שהוא חשוב.
כן, מעניין. לא, אבל זה העניין. אם הוא לא נוכח, אז הוא נוכח, אז מישהו אחר או מישהי אחרת ממלאת את דמותו. לא בטוח שזה עדיף.
נכון.
אני רוצה להגיד שיוסף בר יוסף בספר הזה, אבא, בן, סבתא דינה, הוא בעצם פותח ז'אנר, הוא לא הראשון, אבל אולי את הטוב ביותר והמיוחד ביותר שראיתי, ז'אנר של הדור השני של יוצאים בשאלה. זאת אומרת, אין הרבה כאלה, בוודאי שיש אלה מהם הם מאוד צעירים, ובכל זאת תופעת היציאה בשאלה שאנחנו מדברים עליה, היא החלה באמת להיות משמעותית בשנות ה-80, התחלנו להכיר את היוצאים בשאלה 90, ובשני העשורים האחרונים היא הפכה לתופעה אדירה, אבל הדור השני, אותם אנשים שהם כביכול הסיפור, אבל הם לא הסיפור. זאת אומרת, בעוד היוצא בשאלה עושה את הבחירה לעזוב את הקהילה החרדית, לפעמים להתגרש, לפעמים לעזוב את מאה שערים, הבן שלו לא עושה שום בחירה, הוא פשוט הולך איתו.
כן.
והבן או הבת שלו, ובעשורים האחרונים יש כבר אלפי ילדים כאלה, והם עוברים משהו אחר לגמרי, בעצם מתלטלים בין שני קצותיה של החברה הישראלית היהודית, של ממש מהקצה החרדי, לפעמים לקצה החילוני והאתאיסטי, או השמאלני, מתרבות אחת, מעולם ערכים אחד לאחר, והם עוברים את זה בלי שהם עוברים תהליך אישי, הם פשוט שם, הם פשוט מסתכלים, מנקודת מבטם, המבנים הערכיים או מי הם, זה בכלל קורה אחר כך, בגיל ההתבגרות, לפעמים עושים את זה בגיל 7 או 8, אחת הסיטואציות שהוא מספר עליהם יוסף בר יוסף, זה איך אבא שלו ביום כיפורים לוקח אותו מחוץ למאה שערים, לבית של מישהי שנראית חילונית, והוא עוזר את הבית כנסת ביום כיפורים, הולך עם אבא שלו, אבא שלו מפציר בו לאכול, והוא אומר, לא, אני לא אוכל. כמרד באבא שלו, הוא אומר, אני לא אוכל ביום כיפור. ואז עובר עם אבא שלו, ואז אחרי זה חוזר איתו לבית כנסת.
בעצם אבא שלו משתמש בו כמגן כזה, כאילו אני הולך עם הילד, אז בסדר ללכת לבחורה. כאילו לא יעלו עליי ככה.
אז עזוב את הבית כנסת, אני לוקח איתי את הילד בדיוק, אז אף אחד לא ישים לב לדבר הזה.
אבל זה בדיוק העניין שהאב נכנס פה בעוצמה חזקה, כיוון שעבור ילדים זה באמת מכת מוות לדמות האב. לדמות האב הפיגורטיבית ולדמות האב האמיתית, כיוון שאם האמנו כל כך בדברים האלה עד עכשיו, ועכשיו אתם אומרים, עזבו, בואו נזרוק את הכל לפח ונאכל ביום כיפור, אז למה שאני אאמין בכלל במוסד הזה שנקרא אב, סמכות הורית, החלטות ערכיות של ההורים, החלפתם בשנייה.
כן, וזה חד משמעית, וזה עולה מה שאתה מתאר מכל שורה בספר, ההתקוטטות שלו, עם האב ועם האבא הזה שתמיד יודע מה נכון ומה צריך, לפעמים זה מוביל אותו דווקא להיות יותר דתי, לחזור אל הסבתא, אל מאה שערים אחרי שאבא שלו עוזב, לפעמים זה מוביל אותו דווקא אולי לאיזשהו עולם ספרותי שלא קיבל את אבא שלו, וגם בסוגיה הזו הוא מתעסק, והוא קצת עושה ביקורת ספרות בתוך הספר, לדמות המורכבת של יהושע בר יוסף,
נכון.
צריך להגיד ששלושה מבניו של יהושע בר יוסף עוסקים בכתיבה, וכולם היו מאוד קבולים לעניין הזה של אבא שלהם, כולם חוץ מיוסף בר יוסף. יוסף בר יוסף בדרך כלל לא כתב על כך, הוא כמו שאתה קורא לזה יובל, הוא עמד בזכות עצמו, ועכשיו הוא חוזר לנקודה הזו בשיא הווליום, והוא גם חוזר למקום הזה של האבא כאדם שכן התקבל בקהילה הספרותית שאליה הוא שאף, ובשבילה הוא עזב את מאה שערים, אבל אחרי זה לא, ובזו לו כאיזשהו סופר פורנוגרפי.
הוא מתאר איך הוא יושב לבד בקסית, אבא שלו עלוב כזה, לעומת אבות ישורון שיושב לבד גאה, כלומר הוא ממש אבא אחר, הוא לא האבא הספרותי שלו.
כן, אולי אני אקריא קטע.
בבקשה.
בכל ראשית, הוא מדבר על אבא שלו, בכל ראשית קיץ היה עובר להתגורר בבית הערבי הישן שלנו בצפת, הוא לבדו, כדי שיהיה פנוי לכתיבה, ואולי לעוד הרפתקה עם איזו אישה. ולפעמים היה מספר לי על זו ועל אחרת, כמי שמדווח על כיבוש עוד גבעה בעולם החילוני. וזה נמשך גם אחרי מותה של אמא. ונפסק כנראה עם נישואיו למי שהייתה אשתו האחרונה. אבל התיאורים הבוטים של מעשה המין בספרים שלו לא פסקו גם אז, ונמשכו עד קרוב למותו. וגם הם, הספרים, היו מיני פשיטות על שטח אויב. הם התקבלו על ידי המבקרים ומביני טעם, בבוז ולמעשה באדישות. אבל איזה רבי מחר הם היו. האם לכך שאף? האם זה מה שדרש מעצמו? והרי ידע לשפוט ספרות של אחרים בטעם טוב ובשכל ישר. על כך אני יכול להעיד בביטחון. ואולי הרצון לכבוש את העולם החילוני היה כל כך דוחק, שהטעם הטוב נדחף הצידה.
אני רוצה לשאול אותך, הזכרת מקודם את האם המתה ואת סבתא דינה, שזה כמובן גם חלק עולה בשם הספר. מה מקום הנשים בסיפור הזה? ההתייחסות מן הסתם, החזרה, כאילו החילונות וההתמוטטות הערכית היא של הגבר, של האבא, וכמו שאתה מתאר את זה, החזרה אל סבתא זה בעצם החזרה לאיזה משהו דתי, למשהו קצת יותר, למשהו יותר שמרני, למשהו אבל יותר ביתי ומוכר.
כן. אתה יודע שהרבה פעמים אנחנו, וזה גם נראה אצל הסופר, רוצים לשאוף לכך שהקונפליקט בינינו אל האבא, כבנים אל האבא, הוא נטול נשים. אבל כבר יותר מ-100 שנה אנחנו יודעים שזה בכלל קונפליקט בין הבן לאמא, ואבא הוא רק דמות משנית בעלילה הזו. לפחות אם אנחנו לוקחים את הגרסה הפרוידיאנית.
על אחת כמה וכמה, כשהאמא מתה, ואז לאן אתה מפנה את הליבידו?
לא, קודם כל הוא נוטש את האמא ועושה לו שיחה.
הוא נוטש את האמא
וחוצר
את
האמא. כן.
אני רוצה שהסצנה, ממש סצנת התבגרות כזו, שדיברנו עליה רגע, אבל הוא לוקח, הילד מאוד אוהב את אמא שלו, והאמא מאוד מסורה לאבא, עוד רגע נדבר עליה, מאוד מאוד מסורה, והוא לוקח את הילד, ילד קטן, פחות מגיל 10, כך זה נראה, לאישה אחרת.
כן.
והילד מבין את הסיטואציה, הוא לוקח לאישה אחרת שהיא לבושה בפריצות, הוא בנקודת מבטו כילד שהוא מאה שערים, והוא מרגיש את הדבר הזה, אבא שלו לא סתם הולך לאישה אחרת, הוא הולך איתו אל אישה אחרת, והוא צריך לשתוק כלפי כל הסיפור הזה, לשתוק כלפי החברה החרדית, אבל גם לשתוק כלפי אמא שלו, סיטואציית התבגרות נוראית, והוא מוציא את אבא שלו מאוד נוראי. מצד שני, אבא שלו שעובר לתל אביב, ואז עוזב את אמא שלו, רואה שהיא לא מתמודדת עם הפרידה הזאת, כי האמא היא למעשה לא ממש יצאה בשאלה, היא פשוט הלכה אחר יהושע בר יוסף, ואז הוא עוזב וחוזר אליה, ובעצם מעניק לה בשנים טובות באיזשהו מובן, שזה האקט שאפילו הילד מתייחס אליו, כמין הקרבה של אבא שלו לאמא שלו. אז היה פה איזושהי סגירת מעגל, אבל ברור שמבחינת הסיפור שהילד עובר הוא תמיד בהתבוננות אל הדמויות הנשיות.
אז אתה בעצם ממליץ לנו על הספר הזה? אני באופן אישי קראתי אותו כבר, ואני מאוד ממליצה עליו, אבל מה אתה אומר?
אני אהבתי אותו, אבל אני, הספר הוא מאוד הצצה לעולם החרדי, אז מי שזה ממש קשה לו, אז אולי לא.
אתה חושב אולי שזה קשה לאנשים לחרדים? כאילו, זה מה שאתה מזהיר אותם?
לא, דווקא חרדים
אוהבים לראות את זה.
מזהיר חילונים?
ברור.
אבל כן, הרבה, תשמע, יש פה בכל זאת איזשהו אפילו גלוריפיקציה כזאת של המרחב החרדי, שהיא לא נכונה, אבל צריך להגיד, עם נקודת מבט חילונית לגמרי, זאת אומרת, אין לו באמת היכרות עם החברה החרדית, כמי שבאמת היה צריך לגדול שם.
זה גם ילדית, אבל זה גם איזה כמיהה ילדית.
נכון. אבל בוא נאמר גם עוד כותרת, אם מותר להגיד במילה, זה לא ספר עכשיו גדול, איזשהו רומן גדול, זה אוסף חוויות שכתוב בצורה נעימה, זה מעביר כמה שעות של קריאה, אבל זה לא נשמע כמו רומן שיזכר או משהו חשוב, שיש לאוסף בר יוסף יצירות כאלה.
אבל זה כן, אבל זה כן, אתה אומר, סוגה שיותר קטנה אפילו מהסוגה הקודמת שדיברנו עליה, של הבנים של היוצאים בשאלה, ושל הדבר הזה שעוד לא נכתב עליו מספיק.
אני אומר עוד שזה חלק ממשהו אופנתי של סופרים או דמויות שהן לא ספרותיות, שכותבים בפנים תהליך של פסיכואנליזה עצמית כזו.
זה סמן ממואר בעצם, זה ממואר יפה. אלי ביטן,
תודה רבה לך על השיחה הזאת. אבא בן סבתא דינה של יוסף בר יוסף, תודה רבה.
להתראות. נראה שאנחנו לא מתעייפים מדוד אבידן, את השיר הזה אנחנו משמעים הרבה, אז המאזינים שלנו כבר מכירים, לוח הפרסומת, איתמר רוטשילד, אסף תלמודי, הפיק את כל הדבר הזה. אנחנו כאן תרבות, מה שכרוך, ב-18 בחודש התקיים ערב ממשי, לא בזום, לציון 25 שנים לפטירת דוד אבידן. נהיה בערב הזה שילוב של אינטליגנציה מלאכותית, וידאו ארט, רוק'נ'רול ורובוט דוד אבידן. זה חלק מסדרה שעורך המוזיקאי אסף תלמודי. שלום לך אסף תלמודי.
שלום, צהריים טובים, מה שלומך?
בסדר גמור, מה שלומך אתה?
לא משהו, אתה יודע.
רגע, חכה, בוא נעצור עם זה רגע. מה זה רובוט דוד אבידן?
תראי,
הביטי.
קודם כל אבידן תמיד היה לו עניין במשהו שמישהו הגדיר סוג של טכנו-מיסטיציזם כזה. זאת אומרת, עיסוק בהישארות הנפש דרך טכנולוגיה, דרך מילים, דרך מכשירים ממש היה לו, שהוא היה מרותק אליהם, אז אמרנו נלך עם זה עד הסוף, ובנינו באנימציה, אמנם אין לנו תקציבים של סוכנות החלל הישראלית, אבל בנינו באנימציה מין רובוט כזה שיכול לדבר ולשיר בקולו של אבידן, גיא סעדון ואני, והוא כזה נראה גם כאילו מודבק מכל מיני דברים, זאת אומרת משהו חצי אקספרסיוניסטי, חצי סאוט פארקי כזה, ואז הרובוט אבידן הזה הוא השתתף באירוע ל-25 שנה למותו. הוא לא השתתף בצורה מושלמת, דרך אגב, בגלל שהוא מכשיר לא כזה טוב, אז הוא גם מתבלבל, והוא הוא חוזר על עצמו בלופים מדי פעם, ואז הלופים האלה נהיים פתאום יותר, הופכים להיות משירה שהיא פואטיקה לשירה שהיא מוזיקה. אני גם, מאיר ויזלטיר יעלה ויישא דברים, ולפי התוכנית שלי, הרובוט אבידן אמור מאוד לא להסכים איתו, אולי להתווכח איתו, אולי להעליב קצת את ויזלטיר החי.
נהדר.
במהלך האירוע. אני חושב שאבידן היה גאון, ומי אני באמת קטונתי, אבל יכול להיות שאנחנו נוסיף אולי נימה מסוימת של הומור עצמי שלא הייתה לאבידן החי.
תגיד, תלמודי,
לרובות שלנו יש.
אולי נשמע, כדי שיבינו משהו ממה שהולך להיות, נתאם את הלב שלך שחור, תגיד לנו מה זה, לפני שאנחנו שומעים.
אז אבידן השאיר אחריו הרבה הקלטות, ואני חייב להגיד שכל אחד שמתעניין בקימרה הזאת, במיסינג לינק הזה, בין דיבור למוזיקה, ואיך שירה ספרותית מתפקדת בתור החוליה החסרה הזאת, בין דיבור למוזיקה, יטיף עם עצמו וישמע ביוטיוב המון רעיונות והקלטות של אבידן קורא את שירתו, והשירה הזאת כבר כשהיא של עצמה, היא מאוד, יש בה מוזיקה מאוד ספציפית, באופן מוזר יותר שמחה ואופטימית מהתוכן הסמנטי של המילים. ואז אנחנו לקחנו פה חתיכה אחת, אור אדרי וקרן טננבאום ואני, לקחנו חתיכה מתוך שיר שנקרא קריאה בקפה, והיא שורה שיש בה משהו כאילו מעגלי, הוא לא חוזר עליה. אבל אז ברגע שחזרנו עליה כמו בלופ, אז פתאום נהיה שם לחן קומפלט, שזה לא לחן שלנו בעצם, זה בעצם לחן של אבידן לחתיכה קטנה מתוך שיר ארוך, שפתאום נשמע אופטימי והיום ונורא באותו זמן.
נכון, אז בוא נשמע, בוא נשמע הלב שלך שחור.
הלב שלך שחור, אינך יכול לשמוח באמת, אתה רוצה לחיות חיי שעשועים, אבל הלב שלך שחור. אינך יכול לשמוח באמת, אתה רוצה לחיות חיי שעשועים, אבל הלב שלך שחור. אינך יכול לשמוח באמת, אתה רוצה לחיות חיי שעשועים, אבל הלב שלך שחור. אינך יכול לשמוח באמת, אתה רוצה לחיות חיי שעשועים, אבל הלב שלך שחור.
לא יודע, אותנו זה מצחיק איכשהו.
לא, תגיד, אז כשמלחינים את אבידן, הדברים האלה פשוט יוצאים מעצמם? הוא פשוט, זה קל להלחין אותו כי הלחן כבר בפנים?
תראה, זה, לא, כל אחד והטכניקה שלו, כי גם איתמר רוטשילד ישיר מחנים שלו, איתמר הרבה הרבה יותר פואטי ועמוק ממני, אני כאילו מחפש איזה תחכום טכנולוגי ואז איזה משהו אידיוטי בתופעת קצה. מה שאתם שמעתם זה לא ממש לחן לאבידן, זה לחן של אבידן, שמה שקורה כשאתה נותן לקול של אבידן סתם לחזור בלופ, אני אפילו לא יכול להגיד, זאת אומרת, אני הוספתי את ההרמוניות, עשיתי מזה ג'ינגל כזה, כי פתאום היה כאילו, פתאום זה נשמע, אולי כאילו בצורה שהתחילת כל השירה של אבידן, זה מין ג'ינגל נורא, נורא שנון ומושחז ווירטואוזי לכמה היום ונורא זה להיות בן אדם.
כן, כן.
אבל כשהיית אמר מלחין את השירים שלו יוצא שם משהו אחר, זה יוצא יותר עצוב.
תגיד, אבל אתה חושב שבאמת אבידן היה כל כך עצוב? בדיוק אתמול נדמה לי, נכון? אתמול או שלשום קראנו השבוע סטטוס של גיא אסיף, שבו הוא אמר, אנחנו כולנו זוכרים את אבידן כאיזה מין שבור כזה ועצוב ורציני, ובעצם הוא אומר, היה בו הרבה יותר הומור מאשר נותנים.
תראה, בשירה אני לא בטוח כמה יש הומור, באישיות אני לא מכיר, לא עצוב זה העניין, אבל למשל תסתכל אצל אבידן, הוא היה פוטוריסט, נכון? זאת אומרת, הרבה בחינות, אפשר בהשטחה להגיד שהוא היה פוטוריסט. הוא האמין שמבחינה טכנולוגית, השיפורים הטכנולוגיים הם דבר טוב. זאת אומרת, הצעידה של הבן אדם להיברידיות עם המכונה, לכל הדברים האלה, היא דבר טוב. אבל אם תסתכל, נגיד, עוד פעם, ברמה מאוד שטחית, הוא היה סוג של פוטוריסט פסימי. זאת אומרת, ההבדיל בינו לבין פוטוריסטים איטלקיים, נגיד, או לפוטוריסטים רוסים, זה שהוא הפוטוריזם, החדווה הטכנית, המילולית, בסוף, אתה יודע, אנשים לפעמים מצטטים את השיר הזה של אין לנו בעצם לאן ללכת, כאילו זה איזה שיר ציוני כזה, או זה משהו למדינה או משהו. לא, אל תצחקו, זה לא יומה. אני אומר לכם עוד פעם, אתם לא מבינים כמה מטומטמים יש בחוץ, כאילו, לא יודע כמה עמוק אולפן שאתם מתחת לאדמה, אבל רמות הטמטום שמקיפות אתכם הם לא, זה לא יומה. אז שמעתי גם את אין לנו בעצם לאן ללכת הזה, כאילו הוא כזה, אין לנו ארץ אחרת.
העובדה הפשוטה חותכת, כן.
אבל אתם יודעים, זה היום ונורא, זה מסר נוראי, ואני מסכים איתך שיש שמחת חיים ופוטוריזם ואיזושהי אופטימיות טכנית, ובפנים מסר די מדכא, לא? לא יודע, אולי זה אני.
תגיד, בגדול, מה זאת הסדרה הזאת? מה צפוי בהמשך שלה? זה הרי רק חלק ממנה העניין הזה, של אבידן.
כן, שנה שעברה, דיברנו, שנה שעברה, עשינו, בערך אותו צוות, עשינו ערב סוט קבר.
נכון.
וכאילו, אנחנו בווייב של לעשות ערבים ספרותיים, שאולי מבחינת השאלות שהם בוחנים, הם מנסים להיות רציניים, אבל זה ערבי ספרות ומוזיקה, שקצת רוצים לשבור את הקונבנציה של איך עושים את זה, ותמיד מערבים קונצים ורעיונות שהם טכנולוגיים ומווידאו ארט ואיזשהו ערב ספרותי כזה שבו גם אם מישהו נושא דברים אז אתה מגלה שהוא בעצם עושה פרודיה על מישהו שנושא דברים. אז הסדרה הזאת שנקראת ותבוא בהם הרוח ויחיו, אני לא זוכר אם אנחנו הולכים על 4 או 5 פרקים, אבל בכל פרק כזה אנחנו ניגש לדמות מופת אחרת מהספרות העברית או היהודית או הישראלית, ולא כולם יהיו עם רובוטים ואנימציה, אבל בכולם יהיה מין היברידיות כזאת של טכנולוגיה ושאלות כבדות עם איזשהו מופע פני שטח די בידורי.
אתה כבר יודע מי יהיה בהמשך? מי עוד צפוי אחרי אבידן?
אנחנו, התכנון זה דיאלוג מתוח ואולי לא מובן בין מאיר אריאל לשפינוזה, וגיאומטריה וסמים פסיכדליים.
אתה מאתגר את עצמך, אני מבינה. אוקיי.
ברגע שאתה מתחיל להיות שרלטן, אין לזה סוף. לא, אבל יש לנו רצון להתעסק במין דיאלוג מדומיין כזה בין מאיר אריאל ושפינוזה וגיאומטריה ואסיד, ואנחנו רוצים לעשות אחד, מה זה עושים? יש תאריכים, נראה לי, אפשר לקנות כרטיסים לדבר הזה, אבל...
מי אם לא אתה ידע, כאילו, אנחנו, אין לנו מושג, תגיד לנו אותה.
אנחנו נגיד שזה קורה בנווה שכטר.
זה קורה בנווה שכטר, זה מקום צועל, הוא הרבה יותר רציני מהדוברת הם עכשיו, והכרטיסים, דווקא אפשר לקנות אותם בקלות, בכרטיס אשראי, באתר אינטרנט.
בוא נגיד גם, בוא נגיד,
אוקיי. ויואל הופמן. וגם יואל הופמן, כאילו ננסה קצת לדבר קצת על ארכיטקטורה והגירה וכמה שזה נורא ויפה, ואנחנו נעשה גם אחד על דיאלוג שהוא אפילו עוד יותר נפיץ, עוד יותר מופרך, בין אמיל חביבי ואורי צבי גרינברג.
למה לא?
נהדר.
למה לא?
לא, אני אגיד לך...
הדיאלוג מתקיים מדי יום.
אז תדע לך, אני אגיד לך ברצינות, לאורי צבי גרינברג יש שורה משיר שנקראת, שאומרת, השורה אומרת, שיבה אל הכפר, שיבה אשר נס בה. עכשיו, אתה מסתכל על השורה הזאת, אבל זה יכול להיות שורה של אמיל חביבי, לא?
כן, כן.
זאת אומרת, אני מצטער, חברים, אני לא מצטער את השיטה הזאת, אבל כאילו, אנשים שם מתאבלים באופן דומה על דברים דומים, ואז הם שני מתים, ואנחנו נגרום להם לשוחח על זה בשפות, אני מניח, והם לא הבינו אחד השני. ועוד פרק 5 שהגיבורה שלו לא ישרת השתתפותה, אז אני לא יודע אם אני רוצה לקדם אותו. אבל בעיקרון יש 5 פרקים.
נשמע שהכל תפור וסגור, הרמטית, הכל ממש ממש ברור לנו. בוא תספר לנו...
אנחנו כן יכולים להגיד שהאבידן יהיה ב-18 בחודש.
הוא יהיה ב-18 בחודש, והוא גם באולם קטן, וגם תחת ההנחיות החדשות, אי אפשר למכור המון כרטיסים לזה.
כן, צריך להזמין כרטיסים.
אז צריך להזמין כרטיסים מראש, כי אחרת הדבר המוזר הזה יקרה בלעדיכם, וחבל.
אוקיי.
תספר לנו קצת על השיר שנשמע.
תספר לנו גם על השיר שנשמע.
כן.
אני לא יודע איזה שיר אתם יכולים להשמיע.
מה ששלחת לנו, בן אדם.
זה שיר דרך של של אבידן, ולחן מרהיב של איתמר רוטשילד יחד עם קרן טננבאום ואור אדרי. ובאירוע עצמו הרובוט אבידן בווידאו הוא יצטרף במפוחית, הוא ידגן יחד איתם מפוחית, למה? אני לא יודע, זה נראה לי כיף.
אסף תלמודי, תודה רבה לך, בוא נשמע.
להתראות.
עד כאן הלקט שלנו, תודה רבה לכם שהקשבתם לכל הדבר הזה, מקווים שנהנתם לשמוע את זה כמו שאנחנו נהננו לעשות את זה. תודה רבה לך יובל אביבי, אחרינו המעבדה עם גיל מרקוביץ', אנחנו נהיה פה שוב ביום ראשון.
להתראות.
להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.